דה. אז שוב נקדם בברכה את מנהלת היחידה להפריית חוץ גופית בית החולים הלל יפה, דוקטור עינת שלום פז. שוב שלום לך.
בוקר טוב.
עד עכשיו לא הייתה השתלת רחם בישראל?
עד עכשיו לא הייתה השתלת רחם בישראל. השתלת הרחם החלה בעצם בשנת 2000 לראשונה בערב הסעודית. לאחר מכן עברה לשוודיה, וזה בעצם מדינות שלא קיימות בהן פונדקאות, ושם היה צורך משמעותי בהשתלות רחם. כי זה הפתרון היחיד לנשים שנולדות ללא רחם. בישראל, לאור הניסיון שהצטבר לאורך השנים במדינות אחרות, החליטו שאולי נכון יהיה להביא את התהליך הזה גם לארץ. בימים אלה הנושא הזה נידון הן בוועדת האתיקה והן בוועדה של מאפשרת ניסויים קליניים, כי כל התהליך הוא עדיין תהליך ניסוי על בני אדם. עוד לא הוכח שזה תופס בצורה טובה, יעיל, ללא סכנות.
אבל ההשתלות שבוצעו בחול לא בסופו של דבר הביאו להולדת ילדים?
כן.
כן, זה עבד.
נולדו עד היום 13 ילדים מהשתלות רחם. לאחר הרבה הליכים שקשלו ודחייה של הרחם ורחמים שלא נקלטו בצורה טובה ונאלצו להוציא אותם 3 חודשים אחרי ההשתלה ולפעמים אפילו פחות, אבל נולדו ילדים.
אז מתי בוצעה השתלת הרחם הראשונה בעולם? את אומרת שזה לא היה דווקא בהולנד אלא בסעודיה?
כן, ההשתלה הראשונה בוצעה בערב הסעודית וההיריון שם הסתיים בהפלה מוקדמת, ולאחר מכן השתלה נוספת שהתבצעה ב-2011 בשוודיה, הסתיימה בלידה.
אוקיי, עכשיו, מה כל כך מסוים? הרי כל השתלה היא בעייתית, נכון? כי אנחנו צריכים למנוע דחייה של האיבר המושתל. מה מיוחד כל כך ברחם שהוא גורם לרופאים, למנתחים, לא לפעול, אלא לחשוב שוב? מה כל כך טריקי ברחם, בהשתלת רחם?
אז זה מתחלק לשלושה שלבים. א', כמו כל השתלה אחרת, צריך שיהיה תורם והנתרמת לקבל את הרחם.
תורם חי?
אז אנחנו כיום מדברים על רוב ההשתלות של הרחם שבוצעו היו מתורם חי, מתנדבת, קרובת משפחה שהייתה מעוניינת לתרום את הרחם שלה אחרי שהיא סיימה את תהליך הפוריות של עצמה. זה ניתוח גדול שנמשך כ8-10 שעות, ובעצם מסכן גם אישה שהיא בריאה. ואין לה שום אינדיקציה בעצם לניתוח הזה, היא עושה את זה כדי לתרום את האיבר הזה.
אז זאת אומרת, יש סכנה גם למי שתורמת את הרחם שלה.
נכון, בניתוח מאוד מאוד גדול, שכרוך בהוצאה של כלי דם, לא רק את הרחם מוציאים, ניתוח רחם היום אנחנו עושים בצורה מאוד פשוטה לכריתת רחם, אבל פה זו הוצאה של הרחם עם כל כלי הדם המסתעפים ממנו לכל אורכם, כדי שהם יוכלו להתחבר לאגן אצל האישה הנתרמת שמקבלת את הרחם. והספקת הדם לרחם הזה צריכה להיות מאוד מאוד טובה, כי זה רחם שהולך לגדול למשך 9 חודשים, להתרחב ולהיות מסוגל להכיל עובר של 3-4 קילו, או עם מים ושיליה. מה שלא קורה באיברים מושתלים אחרים, כמו כליות, כבד, ריאות, שאין להם, הם תפקודיים, אבל הם לא משנים את הגודל ואת הנפח שלהם בצורה כל כך משמעותית.
אז כן, יש בעייתיות מיוחדת בהשתלת רחם, יחסית להשתלות אחרות.
גם רוב השתלות הרחם שהיו עד היום, לא רוב, כולן הסתיימו בניתוח קיסרי, כל הילדים נולדו בניתוח קיסרי, כי אי אפשר להעמיד את הרחם הזה בניסיון של לידה רגילה, שזו לידה שהיא מאוד דורשת המון הפעלה של הרחם, שרירים שמתכווצים, שריר הרחם שצריך לעבור בעצם תהליך מאוד מאוד קשה של לידה, אז הם מסתיימים בניתוח קיסרי, ורובם גם עברו כריתת רחם לאחר הלידה הזאת.
כי מה? כי לא רוצים להשאיר את הרחם בפנים?
כי לא משאירים את הרחם בפנים, כי הרחם הזה דורש, זה רחם שמקבלים מתורמת, וכדי שהוא יישאר ויהיה נקלט נכון בתוך הגוף, האישה צריכה לקבל חומרים שנוגדים תהליכי דחייה, אימונוסופרסיביים, תרופות שמדכאות את מערכת החיסון.
כמו מסטרואידים וכו'.
נכון. ותרופות כאלה, לקחת אותם לאורך השנים, הן בעייתיות, הן מדכאות את מערכת החיסון שלה, גם לשתל, אבל גם למערכת החיסון הכללית, ולכן מוציאים את הרחם הזה לאחר שהם מסיימים את השימוש בו.
אז זה נשמע כאילו התהליך הוא בלתי נמנע. בסופו של דבר כן יאשרו את הניתוח הזה. יש התלבטות כנראה וסיכון לתורמת, אבל אני משער שאם התורמת החיה כמובן תסכים, אז האם יגידו לה לא? זאת אומרת לא יסכנו אותה? הרי בסופו של דבר כן תהיה השתלת רחם בישראל, לא?
אני לא יודעת אם תהיה או לא תהיה. אני יודעת שהתהליך עצמו הוא עם עקומת למידה לא פשוטה. זה ניתוח ארוך לתורמת, ניתוח ארוך לנתרמת, צריך למצוא את ההצדקות הנכונות לבצע את זה, אני לא אומרת שאין, יש הצדקות, אבל צריך למצוא מה באמת נכון ומה האינדיקציות לעשות את זה.
פונדקאות זה משהו שהוא לגמרי מחליף, זאת אומרת, זה תחליף טוב ויותר פשוט, זה העניין?
פונדקאות זה תהליך שמחליף את זה, טוב או לא, זה כל אחד שהוא תופס את זה.
כן, הוא מעלה שאלות אתיות וכו', מוסרי,
וגם כל אישה רוצה להיות בהיריון בעצמה, תהליך של הריון הוא תהליך מאוד מרגש מבחינת אישה שרוצה להקים משפחה, ואם אנחנו, אם בעצם הטבע מנע את זה ממנה, ואני תכף אסביר מה הסיבות בעצם להשתלת רחם, אם הטבע מנע את זה ויש לנו היום דרך לעזור לאישה להיות בהיריון, אז זה פתרון מצוין. גם צריך לזכור שבישראל תרומת איברים זה לא דבר שאנחנו יכולים לאפשר, זאת אומרת, זה לא תרומת רחם, מתאפשרת לנשים שאין להם רחם, אבל, ויש אוכלוסיות בארץ, כמו המוסלמים, שלא מוכנים לקבל פונדקאות, כי זה אסור אצלהם לפי החוק, אז אולי, בגלל זה זה גם התחיל בערב הסעודית לראשונה.
כן.
אז כנראה שיש קבוצות שמאוד ייהנו מזה בארץ, וזה יהיה תחליף טוב לפונדקאות שהיא אסורה לחלק מהדתות.
טוב, אז אנחנו נעצור כאן, נשמע שיר, ואז נתחיל בעצם מההתחלה. מה הסיבות להשתלת רחם? זאת אומרת, מדוע אנחנו זקוקים להליך הזה? אבל קודם כל שיר, בבקשה.